נדבר היום בעזרת השם על הלכה בשולחן ערוך, שמקור שלה מהגימורה, להפריד את הציציות לפני הברכה. זאת אומרת, לקחת את הציצית, להפריד אותם. מאיפה זה מגיע? יש גם רמז יפה על זה שהמשנה ברורה מביא בשם הארי הקדוש. צדיק יפריד ציציותיו תמיד. רשתם עוד ציצית, צדיק יפריד ציציותיו תמיד. כן, פה זה ציצית בלי, כמו שכתוב בתורה, לא כמו שאומרים. ציצית עם יוד אחת, זה לא שתי יודין. צדיק יפריד ציציותיו תמיד. יש מצווה להפריד את חוטי הציצית. האם זה מעכב או לא מעכב? אז זה באמת, לדעת הביאור הלכה, כדעת הגאון מווילנה ואוילסטומיד, זה מעכב. לעומת זאת, לדעת החזון איש, זה לא מעכב. המוגנברום, גם משמע שזה לא מעכב. מה זה באמת? מאיפה זה מגיע? מה הרעיון של זה? זה גמורה במנוחס. הגמורה במנוחס, דף מבית עמוד א', אומרת שאין ציצית אלא על שם ענף. זאת אומרת, הציצית נקראת, זה בעצם הענף של הציצית, החלק הפתוח של החוטים, זה נקרא ציצית, שנאמר, פסוק ביחזקאל, ויקחייני בציצית ראשי. הוא תופס אותי בשיער, זה נקרא ויקחייני בציצית ראשי. אמר הבאיה, וצריך לפירודה כחוטר, כצוציסה דארמוה. וצריך להפריד את חוטי הציצית כמו בלורית של גויים. יפה, הגדרה נהדרת, כן? בלורית של גוי. כמו בלורית של גוי שאומר רשי שהיא מחוברת למטה, זאת אומרת, במקום של החיבור של הרוזה מחובר, ונפרד למעלה, אז אותו דבר גם צריכה להיות הצורה של ציצית כצוציסה דארמוה, מחובר למטה ונפרד למעלה. ואת ההלכה הזאת, יש פה בעיקרון שתי מהלכים בראשונים, איך מבינים את ההלכה הזאת. יש שיטה אחת שבאה ואומרת, שפשוט בשביל שהחוטים יהיו נפרדים, ולכן אומר הטור ופוסק מרן בשולחן ערוך, המחבר, אומרים שצריך להפריד את חוצי הציצית זה מזה. כל אחד יהיה בנפרד. ובעצם מה ההגדרה של הבלורית של הנוכרים, הבלורית צוציסה דארמוה, הבלורית של הגוי, זה פשוט מחובר למטה וכל השערות נפרדים. לעומת זאת, בעל האיתור מפרש שמדובר על להפריד את חוטי התחלת מחוטי הציצית. מה כוונת הדברים להפרדה של חוטי התחלת מחוטי הציצית? איפה זה בא לידי ביטוי בבלורית של הגויים? אז השיבולה הלקט מסביר שהכוונה היא כמו שלציצית של הבלורית של הגויים יש בלורית מפוסקת, שחצי מהשיער נוטה לפה וחצי מהשיער נוטה לפה, או לאו דווקא שיער, אבל מחלקים את השיער לנטייה לשני צדדים, וכך גם להפריד את חוטי הציצית, את חוטי הלבן מחוטי התחלת. זה שיטה הסבעה לאיתור, אבל היום בזמננו שאין לנו תחלת, אומר הבעל האיתור, זכר לדבר מנהג יפה. יפה להפריד גם היום את חוטי הציצית הלבנים, זכר לזה שכשהיה לנו תחלת היינו מפרידים את חוטי התחלת מחוטי הלבן. זה שיטת הבעל האיתור. המוגן אברום מביא את שיטת בעל האיתור ואומר, ולכן אדם שהגיע לבית הכנסת והוא ראש מאוחר, ואם הוא עכשיו יעמוד להפריד את חוטי הציצית הוא יפסיד תפילה במניין, עדיף שיתפלל במניין ויוותר על ההפרדה, כי ההפרדה היא בעצם רק מנהג יפה, לא יותר. הגאון מווילנה חולק ואומר, מה פתאום, פשטות לשון הגמרא, והכל זה לא כמו הבעל האיתור, אלא אז יש פה עניין באמת להפריד אותם זה מזה, והוא מדייק ככה בלשון הטור ובלשון השולחן ערוך, וכתוצאה ממנו, הוא מפרש את המשנה ברורה, ביאור הלכה, את דבריו, ואומר, כן, אפילו אם זה במחיר של להפסיד תפילה במניין, חייבים להפריד את חוטי הציצית. וזה מעכב, הציצית פסולה, אם היא לא כמו בלורית של גוי. ואם היא לא נפרדת לגמרי כמו צוציסה דארמוה, כמו בלורית של גוי, היא פסולה. והוא אומר, אולי אפשר בכל זאת להכשיר את זה מדין גרדומים. גרדומים זה אומר, זה דין מיוחד, בלי נדר עוד נדבר עליו, שאם ציצית הייתה בהתחלה כשרה, ורק אחר כך נפסלה, אז תהיה בסדר. אז אולי ככה כן אפשר, וצריך עיון, הוא לא רוצה להכריע, אבל במשנה ברורה ודאי שזה מעכב וצריך להפריד. החזון איש חולק. החזון איש אומר שנכון צריך להיות כמו בלורית של גוי, אבל זה רק נוי מצווה. אבל זה מאוד מעניין, אתה יודע, אתה בא מדבר על ציצית, והציצית מעכב שזה יהיה כמו בלורית של גוי, אתה מבין? זה משהו... איך באנו לזה? איך נפלנו לפה? כאילו, מה הסיפור פה? מה הצוציסה דארמוה בעניין של הפרדת הציצית? אז האמת היא, אפשר לנסות לפרש את זה מכמה וכמה כיוונים, את העניין הזה, אני מניח שזה די מתחבר. בשביל זה אולי אנחנו צריכים לנסות לחשוב, ואני מעלה דברים כחומר למחשבה, לנסות לחשוב מה זה בעצם בלורית. למה אנשים מתקשטים בבלורית? כן? מדברים פה על צוציסה דארמוה, בלורית של גוי. למה הגויים עושים בלורית? אז האמת היא שבבלורית של הגוי יש כמה מושגים. אנחנו יודעים, בגמרא בעבודה זרה, זה רמב״ם, זה רייבד, וכל הראשונים מדברים על זה, שיש בעיקרון שלוש סוגים של בלוריות של גויים. יש בלורית שהם עושים, שהם מגדלים את השיער, יש את החלק שהם מספרים מהצדדים, משווים אוזן לאוזן, ומשאירים רק פה, מה שנקרא מרינס, אבל יותר ארוך. מרינס זה קצר, וזה כאילו משאירים שיער ארוך יותר. ויש דרך שהם מגלחים הכל ומשאירים רק מאחורה, וזה שלוש סוגי תספורות של גויים. בעיקרון זה היה תספורות שמיועדות לעבודה זרה. אבל גם הרייבד וגם התשבט, חלק מהראשונים, מדברים על זה שבעיקרון כל התספורות של הגויים הן תספורות לא חיוביות שיהודים צריכים להימנע מהן. עוד פעם, אני לא נכנס כעת לפרטי הלכה, אבל ודאי שיש בה עם עניין מסוים. הרייבד כותב שכל העניין של גידול שיער זה בעצם מבוא לזנות. זה בא להביא שאנשים תסתכלנה על הגברים. לגרום לנשים להסתכל, לגרום עניין אצל הנשים, ולכן הגברים בעצם עושים את התספורות, את הבלורית, בשביל לגרום לזה לקרות. אז למעשה, יש באמת כמה מהלכים בזה, אבל אם ככה אנחנו יכולים לראות שזה בעצם השיער הוא משהו שהוא עומד בין הבגדים לגוף. זה לא הגוף בעצמו. גם כשאדם אין לו בגדים, השיער עדיין קיים. אבל מה? האדם בעצם מציג דמות קצת שונה דרך השיער שלו. כמו שהבגד בגוף, הבגד יחסית לגוף מציג דברים אחרים, כך אדם יכול לשחק עם השיער שלו להציג תדמית שהיא לא הוא. זאת אומרת, זה סוג של מותרות של הגוף, דבר מיותר בגוף, דבר חיצוני לגוף, שיכול לגרום לבן אדם להפיל את עצמו. ואתה רואה הרבה פעמים מתקשר הנושא הזה של שיער או גידול בלורית, שמכונה גם כשחץ וגאווה, גם בראשונים, כשמדברים על בלויריס, הם מדברים על שחץ וגאווה, יש פה איזה משהו מסוים שזה נמצא בגוף. עכשיו, היהודי בציצית שלו בעצם בונה את ההפך מהשחץ, גאווה, זנות, עבודה זרה, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, שבא לידי ביטוי בבלורית. אז בגלל שזה נגד זה, זה נגד זה, לכן הגמרא מגדירה את זה כצוצי שדה הרמואה. אולי. בכל אופן, יש משהו מעניין, אם אנחנו הולכים בכיוון הזה, יש זוהר הקדוש בפרשת שלח, לחופ. זוהר פרשת שלח כותב על העניין של ציצית, אז הוא אומר שציצית זה לשון נקבה, ויש באותו מובן גם לשון זכר. לשון זכר של ציצית זה ציץ. ואת הציץ איפה היה? בבגדי הכהונה של הכהן הגדול, ועשית ציץ זהב. אומר, והסוד של הציץ שמתעטר בו, מתקשט בו הכהן הגדול, דרך אגב, זה בדיוק במקום של הבלורית. שם שמים את הציץ. והציץ בא להסתכלה בעיינין, הוא בא לגרום לאנשים להסתכל עליו. אם אמרנו בשם הרייבד שבלורית באה לגרום לאנשים להסתכל על הבלורית, גם זה בא לגרום לאנשים להסתכל. דאי הוא סימן דאל מעילה, אבל זה סימן לעולם העליון. ובגין כך, הסתכלות הדילאי, להסתכל על הציצית, מחפרה על הזות פנים. מחפר על הזאת פנים. אם אמרנו שהבלורית היא שחץ וגאווה, הציץ, הקודש, שכתוב עליו לשם השם, שעומד בדיוק במקום של הבלורית, הוא מחפר על הזאת פנים, דלא קיימה לקמי על הפנים דקשות, שזה הופך להיות פנים של אמת, רזה דקול אינו פנים מילאים, וזה כולם כלולים באמת דיעקב. עכשיו, ציצית שלנו, שזה אי הוא באמת, זה הציץ, ויש גם ציצית שזה אלמה דנוקווה, זה בעצם שייך לנוקווה, לנקבה, באלמה תתה, הסתכלותה לאדקרה, ציץ דחר, ציצית נוקווה, ודה לכל ברנש. ציץ לכהנה, הציץ הוא בשביל הכהן, אבל הציצית היא לכל אדם. אז אתה רואה פה שבאמת הציצית בעצם זה ביטוי של הציץ, ציץ הקודש. אז זאת אומרת, ציץ הקודש והציצית בעצם מחברים ביחד, כשהציץ נמצא במקום הזה. אז יש איזה משהו שמתנגד לבלורית שנמצא דווקא בציצית. מעניין, מעניין לעמוד באמת על הנקודה הזאת. יש נקודה נוספת שזה מסביר בעל התחלת. בעל התחלת, הרדזינר, הנכד של האיש ביצר, כן? והוא הרי בשעתו חיבר הרבה ספרים על ציצית, יש לו ספר ספוני תמוני חול, עין התחלת, פתיל תחלת, יש לו כמה ספרים. את הרעיון הזה הוא חוזר על זה בשתיים הספרים שלו, אומר שציצית יש לה כוח מיוחד בלתפוס את הדברים מבחוץ, ולקרב אותם ולהחזיר אותם אל הקדושה. אומר, רוב המצוות זה לולב, זה על הלב. רוב המצוות פועלות בלב של הדברים, הן פועלות בפנים. ציצית ההפך, כל הכוח שלה זה היא מקבצת מארבע כנפות הארץ. מהפינות, מהצדדים, מהמקומות החיצוניים. מכנף הארץ זה נראות שמענו, צבי לצדיק. זאת אומרת, מכנף הארץ, מהקצוות, מהמקומות החיצוניים. ולכן הציצית לא נמצאת רק בתוך הקדושה בפנים. היא נמצאת במקום שהיא מתחברת ומחברת את המקומות הרחוקים מהקדושה, את כנפות הארץ, ומחברת אותם לקדושה בחזרה. דיברנו על זה בשיעור על השפת אמס, אבל הוא אומר, ולכן דווקא בציצית אתה מזכיר את העניין של צוציסא דארמוה, את הבלורית של הגויים. כי הציצית יש לה את הכוח לקדש את כל העולם כולו, כולל החלקים הכי חיצוניים שלו, כולל הצוציסא דארמוה, כולל הבלורית של הגויים, שגם היא יש לה כוח להתקדש בכוח הציצית, בפרט כוח התכלת של הציצית, הבריח התיכון, יש לו כוח מיוחד, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל משחוכמו מעריך בזה ועוד. יפה. וזה בעצם הרעיון של בעל התחילס, כשהוא בונה בעצם את הרעיון של ציצית. יש רמה מפנו ביוינס אלם, בפרק יוטט, שם הוא בעצם אומר שיש, לא ניכנס יותר מדי למה שהוא אומר, מה שיש שלוש סוגי מקיפין. יש את האור פנימי, יש את החיצון, ויש את המקיף הכולל. והוא אומר, ופה יש את העניין שהגויים לא מסוגלים היום לקבל את האור הפנימי, ולכן זה רק אצלם בתור חיצון. ולכן יש אצלם את הצוציסא דארמוה, ואין להם את המקום הזה של ציצית עצמה. אבל, והחזיקו בכנף איש יהודי, יבוא יום שהם כן יצליחו להחזיק באור הפנימי הזה ולהתחבר אליו. אבל גם הוא מדבר על העניין הזה של ציצית, לא ניכנס כעת לכל המהלך שלו, אבל הוא מסביר את העניין של מקיפין, ואנחנו יודעים בארי הקדוש שכל העניין של מקיפין זה העניין של ציצית, אבל נשאיר את זה בסוגריים. יש רק הערה מעניינת, צאנה וראנה בנות ציון במלך שלמה. על המילה הזאת בנות ציון אומר המדרש בשיר השירים רבה, בנים המצוינים לי, בני ציון, הכוונה בנים המצוינים, בנות ציון, בנים המצוינים לי בתגלחת, במילה ובציצית, או במילה, בציצית ובתגלחת, תלוי לפי איזה גרסה. זה אומר ברית מילה מציינת את היהודי, ציצית מציינת את היהודי ותגלחת. התגלחת. אז אתה רואה פה עוד פעם קשר בין הציצית לתגלחת, שיש קשר ביניהם להביא את להראות את השכינה ששרויה על עם ישראל. והאדם, על ידי שהוא מפריד את הציצית, והוא מכוון בכוונה הנכונה, צדיק יפריד ציציותיו תמיד, ודבר כזה, זה בעצם להפריד את הציצית. יש בהנהגות צדיקים, הוא מביא שבזהירות של הפרדת הציצית צריך גם לכוון את הכוונת הציוני, ציוני זה אחד הראשונים, שהוא כותב שצריך לכוון בכל חוט וחוט. צריך לכוון בכל חוט וחוט, וזה יועיל לו מאוד. כלומר, בחוט הראשון יזכור מצוות עשה ומצוות לא תעשה התלויים בעין. עיניים. בחוט השני יזכור מצוות עשה ולא תעשה התלויים בפה. בחוט השלישי יזכור מצוות עשה ומצוות לא תעשה התלויים בבליעת הוושת. כן? באכילה. בחוט הרביעי יזכור מצוות עשה ומצוות לא תעשה התלויים באוזניים. בחוט החמישי יזכור מצוות עשה ומצוות לא תעשה התלויים באף. אף מריח, אף כועס, כן? יש ברים של ריחות שאסור להריח, או כעסים, שזה נקרא חרון אף, יא מעריך אף. בחוט השישי, יזכור מצוות עשה ומצוות לא תעשה, תלויים בידיים. בחוט השביעי, יזכור מצוות עשה ומצוות לא תעשה, תלויים ברגליים. בחוט השמיני, יזכור מצוות עשה ומצוות לא תעשה, תלויים בערווה. והאגודה למעלה, כי כולם תלויים בלב, וחמישה קשרים כנגד חמישה נקבים שבלב, וזהו, וזכרתם את כל מצוות השם. זאת אומרת, האדם זוכר את כל המצוות תכלס בהפרדה של הציצית וכל חוט וחוט בפני עצמו, והוא מעמיד כל חוט לבד, ותוך כדי הוא זוכר את המצוות האלה, את עין, פה, ושת, אוזניים, אף, מה עוד? ידיים, רגליים וערווה. וחוץ מזה, האיגוד של כולם זה הלב, והקשרים זה החמישה קשרים. ופה בעצם יש לך את הכוח הזה של כולם נפרדים בצורה שלהם, צורה נכונה שלהם. יש מאמר בליקוטי הלוכס, הלוכס ציציס, הלוכס ד', שרב נוסן מברסלב מדבר גם כן על העניין הזה של הפרדת הציצית, מה העניין שלה. הוא מתחיל עם לימוד, הוא מציין לתוירה בליקוטי מהר"ן, תורחת. תורה שמתחילה עם ראיתי מנורת זהב כולה וגולה על ראשה, והוא מדבר על מה זה עניין האנחות שנאנח איש ישראל. כשיהודי מתענח, הוא אומר, מה זה האנחות של יהודי? אז הוא אומר, בעיקרון אנחנו יודעים, כל ספרות המחשוב וקבול לחסידות, מדברים על זה הרבה, שהעולם הוא לא סטטי, הוא לא קיים. העולם בעצם מתחדש. כל רגע ורגע מחדש בטובוי בכל יום תמיד מעשי בראשית. הקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע מחדש את העולם. מרגע מחדש. אבל ההתחדשות הזאת מושפעת מלמעלה, זה נקרא רוח חיים. וזה רוח חיים, רוח חיים שהקדוש ברוך הוא נושב לעולם, שזה יורד למטה ומחיה את כל העולם. אבל הרוח הזה, הוא מחיה את העולם, ואז הוא כביכול חוזר למעלה. ואז ברגע הבא מה קורה, נמשך לעולם רוח חיים חדש. וככה כל רגע מחדש נמשך חיות חדשה, שפע חדש של רוח חיים, ועולה בחזרה למעלה. וככה העולם מתחדש שוב ושוב, זה הצורה שהעולם עובד. וכך זה בא לידי ביטוי גם אצל האדם. האדם הרי בכל רגע הוא מכניס לתוכו רוח חיים, נשימה, פשוט נושם, הוא שואף פנימה, ואז הוא נושף החוצה. תהליך הנשימה הוא מכניס ומוציא, ומכניס ומוציא. הרגע הזה שהוא מכניס את הנשימה הוא הרגע שמתחדשת החיות של האדם. ואז הוא חי עוד רגע חדש של חיים. וזה בעצם גם מציאות הזמן שיש בעולם, שזה בעצם הפעימת חיים הזאת, זה מציאות הזמן שיש בעולם. כל רגע של נשימה יוצר מציאות חדשה של זמן, גם אצל האדם וגם אצל מציאות העולם בכלל. שימו לב שאצל חז"ל, שמחלקים את השעה, הם מחלקים אותה ל-1080 חלקים, תטרף. 1080 חלקים. למה? מספר הנשימות הממוצע שהאדם נושם בשעה זה 1080. לכן מחלקים את השעה ל-1080, כי זה 1080 נשימות, וכל נשימה ונשימה תהלל כה. כל נשימה ונשימה זה חיות חדשה שנמשכת לאדם. זה נקרא פרק זמן. זה בערך 3 שניות, כן? זה 18 חלקים לדקה, בערך 3 שניות, וכל רגע ורגע, כל בעצם נשימה ונשימה זה חיים חדשים. תטרף נשימות, 1080 נשימות, ולכן באמת זה החלוקה של חז"ל. זה גם חלוקה, רמה אומר שזו חלוקה מאוד קלה לעבוד איתה, אבל זה לא ניכנס לזה עכשיו. בכל אופן, אבל זה בעיקרון העולם מתחדש, כל רגע הוא מתחדש. אז כל דבר שקורה בעולם בעצם זה תוצאה של הרוח חיים הזה. אם משהו הולך טוב, כי הגיע עכשיו רוח חיים בריא, אבל אם משהו הולך לא טוב, יש חיסרון מסוים, אין שום סיבה שאם עכשיו חסר שעוד דקה גם יהיה חסר, נכון? אם יש חסר ועוד חסר, זה לא קשור אחד לשני. זה אומר שהרוח חיים אחד הגיע חסר, והרוח חיים הבא הגיע חסר. אבל בעיקרון אין שום סיבה שהמצב לא יתהפך לטובה. למה? כי עוד רגע מגיע רוח חיים חדש. הרוח חיים החדש יכול להימשך נקי לגמרי, טהור לגמרי, בריא לגמרי, אז אין שום סיבה שכשהקדוש ברוך הוא מחדש את העולם ברגע הבא, שהוא יהיה עם חסרונות קודמים. בגלל שבעיקרון זה הרי חיות חדשה שנמשכת לעולם. אז כל שלמות שיש בעולם, ולהפך, כל חיסרון שיש בעולם, הכל תלוי בהמשכת הרוח, השפע שמחיה את העולם ואת האדם. אם הרוח נמשך כראוי, אז הכל בשלמות ולא חסר כלום. אם יש איזה חיסרון בעולם, כנראה חסר בהמשכת הרוח. אם האדם מרגיש איזה חיסרון, או שיש בעולם איזה חיסרון, הוא צריך להמשיך את הרוח חיים כדי להשלים את החיסרון. ואז אפשר בעצם לפתור את הבעיה. איך ממשיכים את הרוח חיים? אומר רבי נחמן, על ידי הנחה. על ידי שאדם נאנח. הקרחץ. מה הוא עושה בקרחץ? כשאדם נאנח, הוא כאילו מנקה מתוכו את הרוח הקיימת, ואז הוא ממשיך לתוכו, אוי, נכון? ואז הוא ממשיך לתוכו, נשימה חדשה, נשימה ארוכה יותר של אוויר טרי, של חיים חדשים. ובזה הוא משלים את הרוח שחסרה בו. כמו בגשמיות, כך ברוחניות. כשיש חיסרון, והאדם נאנח על החיסרון הזה, הוא ממשיך רוח חיים מהשורש ומשלים את החיסרון. זה הכוח העצום של הנחות, כן? זאת אומרת, זה הנחה, זה לא רק ביטוי לכאב, שזה גם דבר מאוד מאוד חשוב, שאדם מבטא את הכאב שלו, או ערגה, געגוע, שאדם מתגעגע למשהו, והוא מבטא את זה על ידי הנחה, אלא יותר מזה, ההנחה היא כוח. הקרחץ הוא כוח עצום. הכוח עצום שממשיך שפע חדש. הוא ממשיך רוח חיים חדשים. הוא פשוט משלים את החיסרון. הוא לא רק מביע את הרצון שלך. זאת אומרת, יש הרבה פעמים באדם כואב, הוא צריך להביע את זה איכשהו. האדם מתגעגע, יש להביע את זה איכשהו. והקרחץ הוא בעצם סוג מסוים של הבאה של הרעיון. אבל זה לא רק זה, אלא אומר רבי נחמן, הדבר הזה הוא בעצם המשכה בפועל של חיים חדשים. אתה מרענן את המערכת. עכשיו, הוא אומר, והשפע של רוח חיים, מאיפה הוא מגיע? בעיקרון הוא מגיע מארבע יסודות שהם נקראים אש, רוח מים אפר. הקדמונים חילקו את כל הכוחות בעולם שיש באש רוח מים אפר. השורש שלהם זה ארבע אותיות שם הוויה, י' ק' ו' ק', והם גם באים לידי ביטוי בעולם בכל מיני אופנים. בטוב וברע. יסודות טובים, יסודות רעים. האש עצמה יכולה להיות אש טובה, אש רעה. כמו הראשונים באמת מסבירים את זה יותר לעומק, הם מסבירים באמת שיש חלקים מסוימים בנפש. למשל אש רעה היא מביאה גאווה, כעס, בקשת שררה, אדם מחפש תפקידים. זה בשערי קדושה, חלק א', שער ב', משנס חסידים, מסכת עשייה גופנית פרק א', ושנאה, קפדנות, כל אלה שייכים לשורש האש. דברים בטלים ודברים אסורים מגיעים מיסוד הרוח. תאוות התענוגים, חמדה, קנאה, מגיעים מיסוד המים, ועצבות ועצלות מגיעים מיסוד האפר. רק מה? זה בעצם כוחות בנפש, ואת הכוחות האלה צריך ללבן, לברר, לזכך, לצרף, ולהביא אותם אל המקום הטוב. אש, רוח, מים, אפר. לחבר אותם לשורש של ארבע אותיות הוויה, שמהם הם בעצם מגיעים, ולא לחלק הרע שבהם. היסודות האלה, אבל בעצם במצב של העולם, הם מעורבים טוב ורע. אור פנימי של רוח חיים של קדושה, עם כיסוי חיצוני גשמי של הסתרה. איך אנחנו קוראים להסתרות האלה? קליפות. כמו שיש לך פרי ויש סביבו קליפה, כך גם כל דבר טוב שיש בעולם יש סביבו קליפה. הקליפה שומרת עליו, יש לה תפקיד. בואו ניכנס לזה עכשיו. אבל בסופו של דבר יש הקליפה הזאת, יש קליפה. מארבעת היסודות האלה מורכבים כל הפרטים שיש בעולם. זה תרכובות של אש, רוח, מים, אפר. זאת הייתה התפיסה הפיזית של אז, ויש לזה משמעות מסוימת במערכת הפנימית של העולם. וכל הדצחם שיש לנו, דומם, צומח, חי ומדבר, כן? וכל המידות שיש בעולם, הטובות והרעות, הן בעצם בנויות על הארבע יסודות האלה. המידות הטובות מהחלק הטוב שבארבע יסודות, המידות הרעות מהחלק הרע שבארבע יסודות, אש, רוח, מים, אפר. לכן, כשהאדם ממשיך לעצמו רוח על ידי ההנחה שהוא נהנח, הוא מביא רוח חדשה, כדי להשלים את החסרונות, הוא יכול להמשיך על עצמו רוח חיים, או חלילה להפך, רוח דקליפה. שורש הרוח החיים מאיפה? מהתורה הקדושה. שם היא השורש של כל העולם. היא נמשכת אלינו על ידי הצדיקים שדבוקים לגמרי בתורה, והצדיקים האלה שדבוקים לגמרי בתורה ביטלו מעצמם את הרע של ארבע יסודות, ויש להם רק טוב, ולכן איך הם נקראים? רב חסד. יש להם הרבה חסד, רב חסד. ולכן מי שדבוק בצדיקים ומחפש לקבל מהם את הרוח חיים, להשלים את החסרונות ולהתקרב להשם, והוא נהנח, אבל הנחה אמיתית, הנחה של חיפוש, הנחה של אמונה, הנחה של תקווה, הנחה של געגוע, שהוא יודע שיש טוב והוא רוצה להגיע לטוב, הנחה כזאת, אז הוא מקבל רוח חיים מבוררת, רוח חיים טובה, ובאמת מתקדם ופותר את הבעיה. לעומת זאת, הרשעים גם הם נהנחים, כן? אבל הרשעים מתענחים על החסרונות מתוך רצון גשמי, או מתוך עצבות, מתוך ייאוש. זה הנחה של ייאוש, הנחה של עצבות. ואז הם ממשיכים לעצמם רוח גם כן, כי הם בעצם גורמים לרוח חדשה להיכנס. אבל מאיפה הם מביאים את הרוח? לא מהרב חסד, אלא מהרב דקליפה. קליפת עשיו, קליפת אדום, שהוא השורש של הארבע, הרע של הארבע יסודות. בעצם מחובר לרע של הארבע יסודות. הטלית מרמזת על הרוח. כי בטלית יש ארבע כנפות. ארבע כנפות זה בעצם ארבע רוחות העולם. טלית לבן מרמז על רוח חיים, שכולל בתוכו את הכוח של היוד ג' מידות הרחמים, שזה הרב חסד. ולעומת זאת, עשיו, שנקרא איש סעיר, הוא עטוף כביכול בטלית אדומה, שמרמזת על ההפך מזה. בכל עת יהיו בגדיך לבנים, נכון? יש לבן ואדום. הרוח שממשיכים מהרב דקליפה, זה נקרא רוח שערה. למה? כי זה מאוד חזק, מאוד עצמתי. איך אומרים? היצר הרע משלם במזומן, היצר הטוב משלם בצ'ק דחוי. אז למרות שזה הרבה יותר, אנשים, אתה יודע, מה זה צ'ק דחוי? הוא לא משלם לי פה במזומן. ואנשים מעדיפים, במבחן המרשמלו, אתה יודע, לאכול עכשיו מה שיש לי, זהו. הם לא רוצים לדחות את זה, הם לא רוצים להתקדם יותר מדי. ולכן הרוח שערה שהיצר נותן, היא בעצם רוח עכשיו, היא גדולה, חזקה, עוצמתית. הרבה יותר מהרוח חיים שנמשך מהקדושה, שזה רוח מרחפת, רוח קלה, זה כל דממה דקה, זה רוח עדינה, כן? ולכן רואים לפעמים שהרשעים עולים ומצליחים בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועל ליוון. האמת היא שזה להישם דם עד היד, אבל זה נראה שהם מאוד מצליחים, שאין להם שום חיסרון כביכול. והם שולטים ומגבירים את המידות הרעות של הארבע יסודות. זה מחזיק את העולם, זה מקיים את העולם. קנאה, תאווה, כבוד, תחרות, שנאה, כל הדברים האלה, נראה לך שזה מצליח. כלכלת מלחמה, זה הכלכלה הכי רווחית. מה זה, כאילו, איך אפשר לעבוד בשלום? איך עובדים עם אהבה? הכל רק בשנאה. וקנאות, וכל הדברים הרעים האלה. המידות הרעות מקיימות את העולם, נכון? איך אומרים, שלום, או מעמיד את העולם, מחלוקת, בונה את העולם. יש זה רב עם זה, וכולם מתגייסים ועושים. אז זה, אבל זה, כל זה נקרא רוח שערה. ולכן, רשע שעכשיו ברוח שערה שלו, אסור להתגאות ברשע, כי הוא עלול לנצח. אבל הרוח שערה עוברת. אחרי עובר זמן, היא נאבדת לגמרי. לעומת זאת, הרוח חיים של הקדושה היא חלשה, היא עדינה, אבל היא נצחית. ולכן מי שדבוק בצדיקים נמשך עליו מהרוח הזאת של רוח החיים של הקדושה, ואז הוא ניצל מסערת הרשע, והוא יכול לצאת מגלות התאוות, לצאת מהגלות של המידות הרעות שיש בארבע יסודות. הצדיק הזה שהוא ממשיך את הרוח החיים, איך הוא מכונה? סוחר ישמעאל. הוא מביא שם את המאמר בגמור האותאיה, כן? האותאיה, הערבי, סוחר ישמעאל. הוא אומר, למה? כי הוא מגלה לכל מי שדבק בצדיק, כל מי שבא ללמוד מהצדיק, הוא מגלה לו שהשם יתברך הוא רחמן, והוא שומע את ההנחות שלהם, והוא ממשיך להם שפע, הקדוש ברוך הוא ממשיך שפע למלאות את החסרונות של עם ישראל. וזה ישמעאל, מלשון, כי שמע השם אל עונייך. נכון? אז לכן ישמעאל הוא סוחר, ולמה סוחר? כי השפע הוא רוח חיים שמסובב את האדם סחור סחור, ולכן קוראים לו סוחר ישמעאל. ומרומז שהצדיק צריך לברר את ארבע יסודות מהרע שלהם, שזה קליפת ישמעאל, ולהפוך אותם לטוב גמור. זה בעצם העבודה, עד כאן סיכום קצר של התורה בליקוטי מוהר"ן, תורה ח'. ראיתי מנורת זהב. עכשיו, בא רב נוסן בליקוטי הלוחז ואומר ככה, הוא עומד על שתי נקודות שמצאנו בציצית. דבר אחד, איך מכונה העיתוב בציצית? כעטיפת הישמעאלים. וואה, מה הכנסת לי פה ערבים לתוך השולחן ערוך? כאילו, למה, תגיד, צריך להתעטף בציצית, למה אתה מכניס לי פה את הערבים? תעשה את זה כמו ערבים. ואמרת, איך צריכים להיראות החוטים של הציצית? כמו הבלורית של הגויים האחרים. ערבים לא בלי בלורית. אז אתה הרבבת לי פה גם את ישמעאל וגם את אדום, לקחת את כל הגויים בעולם, וכשאני בא ללמוד ללכות ציצית, אז הבעל האיתור, והגוין, והמוגן אברום, ורשי, ורבנו גרשון, כולם דנים, איך נראית הבלורית של הגוי? ככה צריך, מה, למה התורה, למה הבייק, כשהוא בא להסביר לך איך הציצית אמורה להיראות, צריך להביא דוגמה מבלורית של גוי. מה העניין? וכשהשולחן ערוך מביא לך עיטוב בציצית, כעטיפה של ישמעאל. עטור, ולמעלה בקודש. מה העניין דווקא? מה העניין? יותר מזה, גם המקובלים, כולם, אותו סגנון, עטיפת הישמעאלים, למה? אומר רב נוסן ככה, מה שמתעטפים בציצית כעטיפת הישמעאלים, כלומר, על פי המאמר ראיתי מנוי רזוב, שציטטנו עכשיו, מבורר שם שציצית הם בחינת הרוח הנמשך על ידי ההנחה, כן? שזהו בחינת האותאיה, שהוא סוחר ישמעאל, בחינת כי שמע השם אלונייך, כן? אמרנו את זה עכשיו, שהאותאיה, הסוחר ישמעאל, זרום את זה לצדיק, כי שמע השם אלונייך, שהשם יתברך שומע את ההנחות, שממנו תוצאות הרוח החיים, שממנו תוצאות על ידי הצדיק, הוא איש אשר רוח בו, והוא מאיר, באלה שדבקים בו את הרוח חיים של הקדושה, ועל ידי זה משלים את החסרונות. הרוח חיים של הקדושה זה בחינת ארבע ציצית, בחינת ארבע כנפות של הציצית, כנגד ארבע רוחות העולם, שזהו בחינת סוחר, סחור סחור, מקיף מכל הכיוונים, כמו רוח סובב סובב הולך הרוח, כן, בחינת סובב סובב הולך הרוח, ולכן סוחר ישמעאל מרמז על הרוח של הציצית, שנמצא אצל הצדיק, שהקדושה הזאת של הציצית שמסובבת את הבן אדם מכל הכיוונים, כמו שמבואר באמת בתורה שמה בתלית לבן, תלית אדומה, על זה דיברנו הרגע בתורה שם בתורה חס בליקוטי מוהר"ן. יפה, עכשיו, אז כל ההשפעות בעולם נמשכות על ידי רוח חיים, וכשיש חיסרון בגשמיות או ברוחניות, החיסרון הוא ברוח חיים, וצריך להמשיך רוח חיים להשלים את החיסרון, וזה ההנחה. והרוח חיים אמרנו נמשך על ידי הצדיקים, שהם ממשיכים את מידות הרחמים לעולם, ובתוכם את הכוח של ערך אפיים, שממשיך עריכות רוח להשלים את החסרונות, לכן הצדיקים נקראים סוחר ישמעאל. יפה, הכוח הזה נמצא בציצית, שיש בו את ארבע כנפות כנגד ארבע רוחות, ועל ידי זה ממשיכים את הרוח חיים שמקיים את העולם ומשלים את החסרונות. ועל כן, צריכים להתעטף בציצית, כשעושים את הברכה, כעטיפת הישמעאלים דייקה. כי ציצית הם בבחינת הרוח חיים. שהוא בחינת סוחר ישמעאל כנל. ולכן אתה צריך לעשות את זה דווקא בצורה כזאת. דווקא בצורה שמזכירה ישמעאל. סוחר עוטף כמו ישמעאל. להראות שהקדוש ברוך הוא שומע את העוני שלך, את הקריאה שלך, את ההנחה שלך. ועל כן הוא אומר יותר מזה, נמכר יוסף לישמעאלים. נכון? כתוב בפסוק. שנמכר יוסף נמכר לישמעאלים. למה? כי יוסף הוא בחינת הציצית, כמובן בפרי עץ חיים על הפסוק, הנה בנך יוסף בא אליך. שהוא סוד ציצית, בפסוק הזה רמוזים, הנה בנך יוסף בא אליך, בפסוק הזה רמוזים כל הפרטים של הציצית. כי בציצית הרי יש גודלים, כן? יש חלק מסוים של כמה גודלים בכל אחד ואחד, יש לך 60 גודלים בכל הכנפות, כי 3 קשרי הגודל בכל כנף, ו-12 גודלים בכל ציצית, זה שליש דיל ושתי שליש ענף. אז כמה יש סך הכל? 15 בכל כנף. ו-4 פעמים 15, הם 60. וזה בעצם מה שמרמז, הנה בנך יוסף בא אליך. הנה, זה מספר ה-60, גימטרי ה-60 גודלים. בנך, זה בן חף. 52 חוליות ו-20 קשרים, ויש לך 39 קריחות בכל כנף, אז הם ביחד 156, כמניין יוסף. הנה בנך יוסף, בא אליך ביחד, זה למדבט חוטים שהם שזורים, כמו שנלמד אותה הלכות האלה שצריך להיות שזור, אז זה 64, בגימטריה בא אליך, והכל הוא מביא ליעקב. אז לכן יוסף מרמז על בחינת הציצית, יוסף זה היסוד, הציצית, זה לא נכנס לזה עכשיו, אז הוא אומר, ולכן יוסף נמכר לישמעאלים, כי יוסף הוא סוד הציצית, ולכן הוא נמכר לישמעאלים דווקא, כי הצדיק צריך לברר את הרע שבישמעאל, להפריד ממנו את הטוב, ולחבר את הטוב שיש בישמעאל, כי שמע השם על יוניח, לתפוס את ההנחה מכיוון האמונה, לחבר את ההנחה לכיוון של אמונה אמיתית. ועל כן, ממשיך רב נוסן ואומר, צריכים לפרוד החוטים. לכן צריך גם להפריד את החוטים של הציצית אחד מהשני. להפריד אותם, כן? כמו שלמדנו עכשיו את ההלכה הזאת, קיצוצי סדר מוה. כי הציצית הן בחינת הרוח חיים הנמשך מארבע רוחות. כן? יש רוח חיים שנמשכת מארבע רוחות, שמשם השתלשלות ארבעה יסודות. בעצם מארבע רוחות האלה שהן כנגד שם הוויה, משם הגיע הארבע יסודות של העולם, שהן אש, רוח, מים, אפר, שהם השורש של העולם הגשמי, הם תכלס כל העולם הגשמי, ארבע יסודות, שמהם, מארבע יסודות האלה, אחיזת כל המידות. כל המידות של האדם, כמו שהזכרנו, נובעות מהארבע מידות האלה. אם זה גאווה, כעס, בקשת שרה, שנאה, קפדנות מאש, אם זה דברים בטלים ואסורים מיסוד הרוח, תאוות תענוגים, חמדה וקנאה ממים, עצבות ועצבות מאפר, בעצם פה יש לך את כל המידות של האדם. ועל ידי קדושת מצווה ציצית, שזה הרוח חיים של הקדושה, זוכים לשורש ארבעה יסודות שבקדושה. האדם, הציצית מרימה את הבן אדם, לא להיות שקוע במידות הרעות שלו, אלא להתחבר לארבע ציציותיות הוויה, ארבע שורשים של הקדושה, ומפרידים הרע מארבע יסודות, ועל ידי זה משפילים הרשעים עדי ארץ, ואז נהיה השפלה של הרשעים וביטוי של הקדושה, כי כשיש התגברות מידות רעות, אז באמת זה לוחץ על הבן אדם. אבל כשממשיכים את הרוח חיים של הקדושה, אז מהצדיקים שהפרידו את הטוב מהרע, אז הוא מקבל רק את הצד הטוב של ארבע יסודות, ארבע אותיות שם הוויה, וממילא הרשעים נכנעים. כמבואר שם, במאמר הנ"ל, משפיל רשעים עדי ארץ, ראשי תיבות, מם ריש עין א', זה ראשי תיבות, אש רוח מים אפר. משפיל רשעים עדי ארץ. וזה בחינת מה שמפרידים החוטים של הציצית. כי צריך לברר, להפריד את הטוב מהרע. לכן מפרידים את החוטים של הארבע כנפות הציצית, ששם הוא הרוח חיים של הבריאה, כדי שעל ידי זה יתפרדו כל פועלי אבן. כי הנה אוהביך השם, כי הנה אוהביך יובדו, יתפרדו כל פועלי אבן, מתרגם יונתן, מתפרשים מנסיאטון דצדיקאיה כל עבדי שקר. נפרדים מהצדיקים כל עושי השקר. הפעולה הזאת של הפרדה, היא בעצם הפרדה של כל הכוחות שבעולם, שכל אחד עומד בפני עצמו, וכל אחד נמצא מחובר לשורש האמיתי שלו. הרשע, הרוע, יושב מאוד מאוד חזק על בלגן. כמו שאנחנו יודעים, מחלות, חיידקים, איפה שיש בלגן וחוסר סדר, יש להם מקום להתפתח הרבה הרבה יותר טוב. נכון? כל המרעים בישין באים לעולם במצב של בלגן. כשאתה מפריד כל דבר בפני עצמו, ואתה נותן לכל אחד את המקום שלו, ומפריד אותם, אז אתה מגלה באמת, ואז מתחילים הדברים להתברר ולהיפרד. והיות והציצית מסמלת את ארבע כנפות הארץ, אתה מפריד את הציצית, אז כל הרשעים הנאחזים ברע של הארבע יסודות, שהם מבחינת עשיו איש שעיר, כמו שכתוב שם, שרוח שערה, בלגן, כן? הרוח של עשיו איש שעיר, רוח שערה, שעיר מנושון שערה, שהוא רק בעוצמה של לפי שעה ולא קבוע, ולכן צריך להפריד אותם, וזהו שאמרו חז"ל שצריך לפרדן, אומר רב נוסן, קיצוציסא דארמוה. צריך להפריד את החוטים של הציצית כמו השערות של הנוכרים. כן, השערות של הנוכרים שמופרדות מלמעלה, וצריך לפריד כבלורית של עובדי כוכבים, דבוקות מלמטה ופרודות מלמעלה. זה הצורה של ציצית, להפריד אותה. הוא אומר, מה העניין? כי הציצית הם בחינת שערות. כן? ציצית מבחינת שערות, הגמרא מתחילה עם זה שם. הגמרא אומרת, אין ציצית אלא ענף שנאמר, ויקח עיני בציצית ראשי, לקח אותי בשער הראש, בציצית ראשי. אז הציצית הם בעצם תמיד בחינת שערות. ציצית הם בחינת שערות. ומכניעים את עשיו איש שעיר, שהוא כולו כעדרת שער. מה זה כעדרת שער, אומר רשי? שהיה בלידתו מלא שער כטלית של צמר שהיא מלאה שער. זאת אומרת, אתה רואה פה שהכוח של עשיו הוא בשערות. הוא קשור איכשהו לשערות, וזה הכוח שלו. יש לו תלית של שיער. זה הכוח שלו, כמו שכתוב שם. ועל כן אנחנו פשוט צריכים לעשות הפרדה ביניהם. עכשיו, הם מציינים פה בהערה, במהדורה של איזוודור, מציינים פה בהערה שיש מצס שימורים. רב נוסי שפירה, הוא בעצם סבא של המגל העמוקויס, הוא מכונה הרנש, יש הגרעות שלו על היצריס חיים, הרנש. אז הוא בעצם מסביר את הדברים לפי מה זה קיצוציס דר מואה על פי הקבלה. הוא אומר ככה, יש בשאר הכוון את הדרוש היציציס, דרוש בייס, שהציציות נמשכים מנקוצי השערות העליונים. זאת אומרת, יש כביכול שפע שבו, של המוח. והשפע של המוח יוצא גם כן בצורה של שערות, ששערות זה דינים. זאת אומרת, זה יוצא מצומצם הרבה יותר, דק 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 ועדין, ויניקה, זה יניקה בעצם מהמוח, אבל זה דייקה מאוד מאוד עדינה, מצומצמת, ואז השערות נמשכים למטה. עכשיו, זה לא רע, אלא זה טוב, כי ככה הדברים יכולים להימשך ולהגיע אל העולם שלנו, כי האור עצמו הוא אור מדי גדול. ולכן, כאמר מקי, השיער כביכול שנמשך מלמעלה הוא כמו צמר לבן, שאז נמשך הערות גדולות, שפע של הערות גדולות מאוד בקוצי השערות, ואומר יש בחינת מוכין דעיבור, יש מוכין דייניקה ויש מוכין דגדלות, זה פשוט מאוד, כמו שאתה רואה, עובר חי, כן, אם הוא חי, זאת אומרת יש לו מוח של חיים, אז יש לו. עכשיו, אבל מה, כשהוא יוצא, ברור שמתווסף לו חיים, כשהוא יונק, הוא עדיין יש לו מוח, יש לו מוח כמו אדם גדול, ודאי שלא, אבל זה נקרא מוכין דייניקה, זה מוח של ילד קטן, רק בשביל להתקיים בעולם, בחיים. ואז הוא מגיע לשלב שלישי, שזה מוכין הרבה יותר גבוהים, שזה מוכין דגדלות, מוכין של ילד גדול, מוח של ילד גדול, הוא מסוגל לחשוב, לפתח, ליצור דברים בעולם, נכון? עכשיו, פה זה בעיקר קוצי השערות מגיעים מבחינת מוכין דעיבור, וזה, זה הציצית, וזה לעומת זה, את בחינת הקטנות יש גם לגויים, הגדלות אין להם, אבל את בחינת הקטנות יש להם, כי הם גם הם קיימים בעולם, גם הם חיים, אז יש להם את הנקודה הזאת. אומר, ועל פי סוד, אומר הרנש, אומר המצאת שימורים, זה הטעם שהגויים מגדלים ומפרידים בלוריותיהם. אומר, למה הגויים מגדלים בלורית? אז הם עושים את זה, כמו שהרייבד אמר, בשביל שנשים יסתכלו עליהם, או עושים את זה בגלל שחץ וגאווה, או הם עושים את זה בגלל שלא יודע, כל מיני סיבות שהם חושבים. אומר, האמת היא בשורש הפנימי של הדברים, כשהגויים מגדלים בלוריותיהם, מגדלים שיער, ומפרידים את הבלוריות, זה כדי שיוכלו גם הם להמשיך כוח משורשם, שבשערות דקליפה, הם מנסים ליצור, לינוק, בעצם לקבל, מהשערות של הקליפה, ולהמשיך את הכוח הזה שהם בעצם יונקים אל המלכות הרשעה, כי הם רוצים שיהיה להם גם כן את כוח הטלית והציציות של הקליפה. ההצהרה שאתה מצעיר בציצית, הם מצעירים בדיוק ההפך בבלורית. זאת אומרת, ההצהרה של הכניעה לקדוש ברוך הוא, של האיפוק, את כל הדברים האלה שהיהודי מצהיר בציצית שלו, הגוי מנסה להצעיר את ההפך בבלורית שלו. הם רוצים שיהיה להם את הכוח של הטלית והציצית, אבל של הקליפה. זה באמת, אומר, אין כוח לקליפות להביא את כוח השורש הזה שלהם ולחלקו לכל הארבע צדדים. כן, אין להם את הכוח הזה, הם רק מוציאים. אבל לעומת זה, בקדושה, יש כוח להפריד את האור ולחלק אותו לכל הצדדים. זה סוד ארבע כנפות הציצית. וכאשר אנחנו מפרידים את הציציות, אנחנו מבטלים את כוח הקליפות. זאת אומרת ככה, אני חושב שאפשר גם להבין את זה בצורה כזאת. כשאנחנו מדברים על תאוות, פירטנו מקודם רשימה של תאוות שיוצאת מארבע כוחות שיש בעולם. אני לא חושב שיש אדם שיכול להיות בגאווה, כעס, בקשת שררה, שנאה וקפדנות, ולהיזהר ולהישמר מדברים בטלים, מתאוות התענוגים, החמדה והקנאה, ולהישמר ולהיזהר מעצבות ועצלות. בדרך כלל, אצל גויים, זה הכל הולך ביחד. זאת אומרת, אצל מי ששקוע בתאוות, נכון שהוא בעצבות ובעצלות, ותוך כדי יש לו גם תאוות תענוגים, ותוך כדי דברים בטלים, ותוך כדי גאווה וכעס. בכוח הרע אין לו את העוצמה של לפרק כל דבר לעצמו, כל דבר במקום שלו. כי הכוח לפרק ולגלות כל כוח וכוח בפני עצמו, זה מגיע מהאיפוק. כמו שלמדנו בשיעורים של הרב הירש, הכוח של הציצית זה הגדיל שאתה קושר, משתלט על המערכת, ואז אתה נותן לכל אחד משמונה החוטים למצוא את המקום שלו, להתפתח בחופש ובחירות האלוקית שלו. השליטה של היצר הרע על החיים, השליטה של הרוע על החיים, היא תמיד תאחד את כל הכוחות הרעים ביחד, ולא תיתן להם להיפרד. אין לה אפשרות לתת לך שליטה על חלק מהמידות הרעות, כן? וחוסר שליטה על חלק אחר מהמידות הרעות. מי שאין לו דחיית סיפוקים, אין לו את זה בכלום. מי שלא מסוגל להשתלט על עצמו בשמירת עיניים, לא מסוגל להשתלט על עצמו, לשמור על עצמו מפני כסף, ולא מסוגל כלום. אין איזה, גם אם כעת משהו אחר מפחיד אותו יותר, אז איזה אהבת תענוגים שלו תוביל אותו למקום אחר. יש גם כוחות דומיננטיים, אבל בסופו של דבר, מי שלא יודע להתאפק, לא מסוגל להתאפק בכלום. וזה יבוא לידי ביטוי, מידות רעות, יש להם סגולה מיוחדת. הן באות לידי ביטוי בהמון פעמים בחיים. זה לא פעם אחת. זה תמיד חוזר על עצמו. כוסו, כיסו, כעסו, תמיד עובד ביחד. תמיד עובד ביחד, כי בן אדם לא שולט, אז הוא לא שולט. והוא לא שולט, זה יבוא לידי ביטוי מלא דברים. ברגע שאתה מתחיל להפריד, התחלת להביא תיקון. כי להפריד אתה יכול רק כשאתה קושר, ואז מפריד. כי כל זמן שלא קשרת, אתה לא יכול להפריד. כל זמן שלא עשית גדיל, אתה לא תוכל לבנות ענף. ולכן הצורה, הם בעצם מנסים לתפוס הכל ולהפריד, אבל זה הכל, כל, כל הבלורית הולכת לכיוון אחד, זה בעצם לקבל את היניקה הזאת ולסחוט מהארבע יסודות האלה את ההנאה לעצמם, וזה הכל בלגן. וכשאנחנו באים ומפרידים, ינערו ממן הרשעים. לאחוז בארבע כנפות הארץ, כשאתה אוחז בארבע כנפות ומתחיל להפריד אותם, וינערו ממן הרשעים, אין להם כבר אחיזה. אין להם תפיסה. הם לא יכולים, במקום של ההפרדה, במקום שמתחילה שליטה על דברים, אין להם אחיזה. הרוח שערה כבר לא יכולה להחזיק. ולכן הפרדת הציצית מבטלת את כוח הקליפות. הוא אומר, עשיו איש שעיר היה כולו כעדר הצער, כתלית, כמו שכתוב שם, ועל כן על ידי שמפרידים הציצית, קיצוציס הדער מואה, מפרידים את אחיזת עשיו איש שעיר, שזה הרוח שערה שגדולה בזמן הזה, שאחיזתו בשערות כנל, שמשם, מהשערות של עשיו, אחיזת כל הרשעים. הוא כאילו ראש הרשעים, וכולם מקבלים ממנו. ולכן מפרידים את שערות הציצית, כי על ידי ש... על ידי הציצית, על ידי שמפרידים את חוטי הציצית, נפרדים הרשעים ונופלים, בבחינת כי הנה אויביך השם, יתפרדו כל פועלי אבן. הם נפרדים, נאבדים, כשמפרידים את הרע מהטוב, בבחינת משפיל רשעים עדי ארץ, ראשי תיבות, משפיל רשעים עדי ארץ, אש, רוח, מים, אפר, כמו שכתוב שם במאמר הנ"ל. וזה בעצם ויקוחייני בציציס רוישי, מהמוחים העליונים האלה שנקראים ראש, נמשך הערות בצינרות דקים שנקראים שערות, למטה, למקום המלכות, והערות האלה יוצא צוד הציצית, ולכן הוא בצורת שערות, וצריך, הם מנסים לקחת מהשערות את החלק שלהם. ואנחנו על ידי הכוח ההפרדה, מבטלים את הכוח שלהם. ונראה לי שזה בא גם לידי ביטוי בחיים שלנו. כי כשברגע שאתה מתחיל להפריד את הדברים ולא נותן להיות בלגן וערבוביה של כוחות, הכוחות יגיעו אל המיצוי שלהם בצורה הנכונה. אם נחזור למהלך של הרב הירש, הגדיל והציצית, הגדיל והענף, הענף אתה צריך לייחד ולתת כוח לכל אחד ואחד בפני עצמו. כשאתה תנסה להביא לביטוי ולתת קול לכל כוח שנמצא בתוכך, אתה תגלה שהכוחות הרעים והעיניכם ולבבכם מתחילים להתקטן ולתפוס את המקום האמיתי שלהם, כי אין מציאות לתת את יכולת הביטוי לכל הכוחות הפנימיים שבך בלי להתאפק ולתת איפוק לכוחות החיצוניים שבך, ללבבכם ועיניכם. ולכן זה בעצם הסוד של הפרדת הציצית, הפרדה של חוטי הציצית להפריד ביניהם. וזה העבודה שלנו בעניין הזה, בעצם להפריד, אבל נראה לי שזה מתחבר מאוד למה שהבאנו מקודם מהנוגס הצדיקים, מהציוני, שהפה, העיניים, האוזניים, שליטה על כל דבר ודבר בפני עצמו, וההפרדה הזאת מבטלת את הכוח שלהם גם בעולמות העליונים וגם בעולם שלנו. השם יעזרנו.